אלא אינסוף, הפודקאסט של החלל והזמן. ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ואנחנו ממשיכים לענות על החידות של היקום בשפה פשוטה ולא מתמטיקה. זה לא יהיה פשוט, אבל כמו תמיד, יהיה מרתק. היום, הפרק השביעי שלנו, המשך בדיוק מאיפה שהפסקנו, העלינו את אחת השאלות המסקרנות ביותר על היקום בפרק הקודם. האם יש חייזרים? וגילינו שלפחות מבחינה סטטיסטית, היקום אמור להיות מוצף בחייזרים. יחד עם זאת, אנחנו מסתכלים לשמיים ופשוט לא רואים אותם. אז איפה כל החייזרים? זהו הנושא של החלק השני של הפרק הכפול שלנו על חייזרים. אז קודם כל, אני אתחיל מהזווית האישית שלי, ואתם לא חייבים להסכים איתה, אבל הזווית האישית שלי היא שאם היקום כולו, הנראה והלא נראה, הוא בגודל שאנחנו חושבים שהוא, כלומר כל מה שיש זה בערך 10 בחזקת 60 שנות אור, אז אפילו אם ההסתברות להופעה של חיים היא פעם במיליארד מיליארד מיליארד כוכבים, כלומר פעם אחת בכל היקום הנראה, עדיין היקום הלא נראה הוא כל כך גדול, כך שיהיו בו טריליוני 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 חיים תבוניים. על כן, אפילו אם ההסתברות לחיים היא קלושה בצורה שאי אפשר לתפוס בכלל, היקום עצמו גדול בצורה עוד יותר שאי אפשר לתפוס. ולכן, בהכרח, הוא מלא בחיים בכמות שאפשר לקרוא לה אינסוף מבלי להתבייש. אז התשובה שלי, כן. כמובן שיש חייזרים. ולא רק שיש חייזרים, יש המון חייזרים. והמון חייזרים תבוניים. ולא רק שיש המון חייזרים תבוניים, יש המון צורות של חייזרים תבוניים ביקום העצום שלנו. יותר ממה שאפשר לספור. וזוהי רק דעתי. היא מבוססת נטו על העובדה שהיקום גדול בצורה שקשה לתפוס ועל סטטיסטיקה בסיסית. אבל, וזוהי הנקודה החשובה ביותר לפרק שלנו. היקום הוא כל כך גדול, שאפילו אם יש חייזרים מעבר ליקום הנראה, זה לא משנה לנו שום דבר בשום צורה. באותה המידה הם יכולים להתקיים רק בדמיון שלנו. יותר מזה, רק היקום הנראה הוא כל כך עצום, עד שאפשר להגיד שכל מה שנמצא מעבר לקבוצת הגלקסיות הקרובה שלנו, הלוקל גרופ, הוא מעבר לאופק שלנו. מעבר ליכולת שלנו לתקשורת. המרחקים בין הגלקסיות הם כל כך גדולים, עד שאי אפשר לתאר את זה במילים. ולכן כל חיים מעבר לקבוצה המקומית שלנו פשוט לא מעניינים אותנו. מה זה משנה לנו אם 2 מיליארד שנות אור מאיתנו יש חיים תבוניים? אין לנו שום דרך לתקשר איתם כל עוד הפיזיקה שאנחנו מבינים נכונה ומהירות האור היא המהירות המהירה ביותר האפשרית. ונראה שזה המצב. רק לשלוח להם שלום ולקבל מהם שלום בחזרה, ייקח הרבה יותר זמן מאשר פרק הזמן בו כדור הארץ שלנו קיים, ואני אפילו לא זורק לחישוב את התפשטות היקום. על כן, בהתחשב בזה שקצב ההתפשטות של היקום רק מאיץ, אין לנו שום דרך לתקשר, שלא לדבר על לבקר, במקום שהוא מחוץ לקבוצה המגומית של הגלקסיות שלנו. כל מה שמעבר לקבוצה המקומית הוא פשוט מעבר לטווח שלנו, לנצח. אם כן, בואו נצמצם את החיפוש שלנו לגלקסיה שלנו בלבד, שביל החלב. כמו שאמרנו, רק בשביל החלב יש כמה מאות מיליארדי כוכבים. זה פחות או יותר 10,000 כוכבים בעבור כל גרגיר חול שיש בחופים בכדור הארץ. 10,000 כוכבים בעבור כל גרגיר חול. ההנחות הכי שמרניות מדברות על כך שלכחמישית מהם יש פלנטה בגודל של כדור הארץ פחות או יותר, הנמצאת לא קרוב מדי ולא רחוק מדי מכוכב האם או מהשמש. בוא נניח שרק ב-0.1% מהם יש חיים. במקרה הזה אנחנו מדברים על מיליון פלנטות עם חיים, וזה בשביל החלב בלבד. עכשיו, שביל החלב הוא בין 13 מיליארד שנים בערך. בהתחלה לא יכלו להיווצר בו חיים, בגלל שהכל היה עלי מאוד. כוכבים התנגשו כל הזמן והתפוצצו. אפשר להגיד די בוודאות שזה לא תנאים אידיאליים לחיים אם מתנגש בהם כוכב. אבל אחרי מיליארד או שניים, העסק נרגע קצת, וכבר יכלו להתחיל להתפתח חיים איפשהו. כדור הארץ שלנו קיים כ-4.5 מיליארד שנים. מה אם יש ציוויליזציה כלשהי שהתחילה להתפתח מיליארד שנים לפנינו? תחשבו רק על ההתקדמות שלנו במאה השנים האחרונות. בואו נדמיין שקצב ההתפתחות אפילו לא ממשיך להאיץ, אלא רק שומר על הקצב שלו במאה השנים האחרונות. איפה נהיה בעוד מיליארד שנים? עזבו מיליארד. בעוד אלף? בעוד מיליון? אפילו בעוד מאה? בשלב הזה, בעוד כמה אלפי או מיליוני שנים, אנחנו כבר נרתום כל כך הרבה אנרגיה ונגיע לכוח חישוביות כל כך גבוה, שלא יהיה הבדל מהותי בין היצורים האלו לבין מה שאנחנו מתארים כאלים בסיפורים ובמיתולוגיות שלנו. אבל האם זה לא הגיוני שלציוויליזציה כלשהי היה עוד מיליארד שנים פור עלינו? או לפחות כמה מאות אלפי שנים? איך ציוויליזציה כזו תיראה לנו? באחד הספרים שהכי הציתו לי את הדמיון כילד, הספר עולמות מקבילים של האסטרונום המומלץ מאוד מיצ'יו קאקו, הוא סוקר את שלוש הרמות של ציוויליזציות. ציוויליזציה ברמה 1 היא ציוויליזציה הרותמת את כל האנרגיה של כוכב הלכת שלה. אנחנו פחות או יותר ציוויליזציה 0.75. ציוויליזציה 2 מצליחה לרתום את כל האנרגיה של הכוכב שלה, כלומר שואבת את כל האנרגיה שאפשר מהשמש במקרה שלנו. זה כמויות אנרגיה מטורפות, הרבה מעבר לצרכים שלנו באלפי השנים הקרובות. ציוויליזציה מסוג 3 היא ציוויליזציה השולטת בכל הגלקסיה. זוהי ציוויליזציה עם כוח מעבר לאל בהגדרה שלנו. זה כוח שאפשר לקרוא לו אינסופי מבלי להרגיש רע. קשה אפילו לדמיין איך נראים החיים של ציוויליזציה 3 או אפילו של ציוויליזציה 2. ואנחנו שוב חוזרים לשאלה שלנו. אם לצורות חיים היה פור עלינו של כמה מיליוני שנים, לא היינו אמורים לראות כבר ציוויליזציות בכיוון שלב 2 לכל הפחות? היינו אמורים לראות אותן, להבחין בהן, אבל אנחנו לא רואים אותן. אנחנו בוחנים את שביל החלב ולא רואים כלום. נחזור לשאלה שמובילה אותנו. איפה כל החייזרים? במשך השנים הוצאו הרבה פתרונות לפרדוקס הזה, שלכאורה אנחנו אמורים לראות את החייזרים אבל לא רואים אותם. ויש עוד אפשרויות רבות לסיבה שאנחנו לא רואים אותם, למרות שמבחינה סטטיסטית היינו אמורים לראות אותם. כל הסיבות האלה מצטרפות לגודל של היקום, שאמרתי בהתחלה. אפשר לבלות שבועות רק בלקרוא על פתרונות לפרדוקס פרמי, וזה כיף גדול, אני ממליץ לכולכם. אני בחרתי את 10 הפתרונות שאני חושב שהם גם הכי ריאליים וגם הכי מציתים את הדמיון. ו-honestly, אלה הפתרונות שהכי כיף לי לדבר עליהם. זה לאו דווקא אומר שהם הכי 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 סבירים, כי למען האמת, לאף אחד אין מושג מה התשובה. אני בחרתי את 10 שהכי עניינו אותי ואסקור אותם בקצרה. אתם מוזמנים לכתוב לי ולהגיד לי מה דעתכם. כבר כילד, אני יכול לשתף אתכם שחשבתי המון על פתרונות לפרדוקס הזה. זה ממש כיף, כי בניגוד לדברים אחרים בפיזיקה או בחלל, אי אפשר לטעות כאן. כל פתרון הוא טוב כמו השני. אז מה הפתרונות האפשריים לכך שהיקום אמור להיות מלא בחייזרים, אבל אנחנו לא רואים אותם בשום מקום? פתרון מספר 1. עברנו את הפילטר הגדול. פתרון הפילטר הגדול אומר שבשלב מסוים בהתפתחות החיים מופיע מחסום שקשה מאוד לעבור אותו. יכול להיות שההתפתחות של מולקולות מורכבות באוקיינוס היא הרבה יותר נדירה ממה שאנחנו חושבים. אבל אולי יש המון מולקולות כאלה, ודווקא השלב של התפתחות יצורים חד-תאיים הוא שלב מאוד מאוד קשה. אולי זה שלב קל, אבל יצורים רבי-תאיים זה דווקא שלב קשה. אולי רבייה מינית, אולי חיים תבוניים, אנחנו לא יודעים. אבל ייתכן שהיה מחסום כזה בהתפתחות החיים בכדור הארץ, ופשוט עברנו אותו, בלי לשים לב, אבל ההסתברות לעבור אותו היא נמוכה מאוד מאוד. ולכן, אפילו שהסיכוי להתפתחות חיים כלשהם בכוכב לכת היא קטנה מאוד, רובם פשוט לא מצליחים לעבור את הפילטר, והם נשארים חיידקים או דגים או דינוזאורים. פתרון מספר 2. לא עברנו את הפילטר הגדול. באותה מידה, יכול להיות שהפילטר הגדול עוד לפנינו, וזה הרבה יותר מפחיד. יכול להיות שציוויליזציות מתפתחות עד לשלב שלנו בכל מקום ביקום, אבל בשלב מסוים הציוויליזציות משמידות את עצמן, או לכל הפחות לא מצליחות להמשיך ולהתפתח. לדוגמה, יכול להיות שהיו המון ציוויליזציות דומות לשלנו, והם השמידו את עצמן בנשק גרעיני או במגפה, והיקום מלא בחורבות של החייזרים האלה. אם זה נכון, יכול להיות שפשוט אי אפשר להתפתח מעבר לרף מסוים. ואם זה נכון, אנחנו צועדים לתוך אסון. פתרון מספר 3. אולי היו חייזרים והם מתו. יכול להיות שחיים מופיעים בכל מקום ביקום והם מתים בכל מקום ביקום. בכדור הארץ בלבד היו 5 אירועים של השמדה המונית, בה הרוב המוחלט של בעלי החיים הושמדו. המוכרת לנו ביותר היא השמדת הדינוזאורים, אבל היו עוד מספר הכחדות גדולות כאלו, חלקן אפילו גדולות יותר, וכולן תוצאה של אירועים טבעיים כמו פגיעת מטאור או התפרצות הר געש ענק. אפשרות נוספת להכחדה המונית היא פגיעת קרני גמא, עליהן נדבר בהרחבה בפרק אחר, ואפילו יש שאומרים שאחת ההשמדות בקרץ קרתה בגלל אותה התפרצות קרני גמא. אם זה נשמע לכם מוזר או לא סביר, זכרו שמעל 99% מכל מיני החיים בכדור הארץ הושמדו. אחד הדברים הכי טבעיים שחיים עושים הוא להיכחד, ולכן יכול להיות שזה פשוט מה שקורה לכל החייזרים ביקום, בשלב אקראי כזה או אחר. פתרון מספר 4, החייזרים שונים מאוד מאיתנו. אף אחד לא מחייב שהחייזרים יהיו דומים לנו בשום צורה. יכול להיות שהם שונים מאיתנו ברמה הבסיסית ביותר. החיים שלנו מבוססים על פחמן ומים נוזליים. אולי החיים שלהם מבוססים על דברים אחרים. אולי על מתאן, אולי על זרחן, אולי על סיליקון שהוא מאוד דומה לפחמן בהרבה דברים בכימיה. קארל סייגן לדוגמה הציע חיים שיש להם קצב שונה מאוד מהקצב שלנו. לדוגמה, אנחנו יודעים מכדור הארץ שבגדול ככל שחיה גדולה יותר, ככה היא חיה זמן רב יותר, ולכן אפשר להגיד שתחושת הזמן הסובייקטיבית שלה איטית יותר. תחשבו על פילים, שמשך ההריון שלהם הוא כשנתיים, הם מגיעים לבגרות מינית בגיל מאוחר, לעומת עכברים, שהם גם כן יונקים, אבל ההיריון שלהם קצרצר והבגרות המינית שלהם מוקדמת. תפיסת הגודל והזמן שלהם שונה מאוד. מה אם יש חייזרים שפילים עבורם הם כמו עכברים? מה אם יש חייזרים שעבורם פילים הם כמו נמלים? חייזרים בגודל מאות קילומטרים, שמשך החיים שלהם הוא עשרות אלפי שנים. הקצב שלהם, הצורה בה הם מתקשרים, והיחס שלהם לעולם יהיה שונה מאוד מכל דבר שאנחנו מכירים. באותה מידה, אם החייזרים האלו הם מורכבים ומשוכללים, אבל חיים בעולם מיקרוסקופי, מתים מהר וחיים מהר, מתקשרים מהר ונעלמים מהר, אנחנו גם כן לא נדע עליהם יותר מדי. אנחנו יכולים להיראות להם כמו רעש רקע, חסר משמעות, והם יכולים להיראות לנו כמשהו שאנחנו לאו דווקא נגדיר אותו כחי. יכול להיות שהם כבר עברו את השלב הביולוגי בהתפתחות, וכל המציאות שלהם כבר לא חיה סביב כימיה או ביולוגיה, ופרקטית אין לנו שום דרך אפילו לראות אותם. זו אפשרות מוזרה מאוד, אבל אם חושבים על זה רגע, היא אפשרית. אפילו בכדור הארץ, אנחנו לא יכולים לתקשר עם מינים של חיים שהם לא קרובים מאוד אלינו. לדוגמה, אנחנו לא יכולים לתקשר עם צמחים, פטריות, חיידקים. אנחנו בקושי מצליחים לתקשר עם יונקים אחרים, החולקים 95% מה-DNA איתנו. מי אמר שהחייזרים יהיו דומים למשהו שגדל פה? אם כבר, הגיוני שהם יהיו שונים בהרבה מהדג המוזר ביותר או מהחיידק הכי אקזוטי שחי מתחת לשכבות של קרח. פתרון מספר 5. הם הרבה יותר חכמים מאיתנו. אפשרות נוספת היא שחיים תבוניים פשוט מתקשרים ביניהם בצורה שאנחנו לא מסוגלים להבין. דמיינו מישהו יושב עם קולט מורס בעיר מודרנית. הוא לא קולט שום דבר, ולכן הוא מניח שאין חיים בעיר מלבד אותו אדם. באותה מידה, ייתכן שליצורים אחרים יש דרכים לתקשר ביניהן שאנחנו פשוט לא מסוגלים להבין. אנחנו מחפשים היום גלי רדיו ביקום, וגלי רדיו כמו אלה המיוצרים בכדור הארץ כבר לא ניתנים לקליטה מעבר לכ-0.3 שנות אור מאיתנו, כלומר פחות מעשירית המרחק לכוכב הקרוב ביותר. הרבה יותר קל היה לקלוט עוד תקשורת אם היינו מכוונים אותו ישירות לחייזרים, אבל אנחנו לא יודעים איפה הם. באותה מידה, יכול להיות שהם מתקשרים ביניהם באותות רדיו כמו שלנו, אבל אנחנו פשוט לא מסוגלים לקלוט אותם. ייתכן שהם מתקשרים באותות הרבה יותר מתוחכמים, ואנחנו יושבים פה עם קולט מורס ולא שומעים כלום. פתרון מספר 6. הם לא מתנהגים כמונו. אנחנו קצת שחצנים. אוקיי, אנחנו מאוד שחצנים. אנחנו נוטים לחשוב שאנחנו מבינים איך האזרים מתקדמים ושונים בהרבה מאיתנו התנהגו. מאיפה אנחנו יודעים שציוויליזציות מתקדמות רוצות בכלל להיות קולוניאליסטיות בגלקסיה שלהן, והן רוצות להגיע למרחקים הגדולים ביותר? אולי אין להן שום צורך כלכלי או רצון תרבותי לעזוב את מערכת השמש שלהן. אולי אין להן את המשאבים בשביל לעשות את המרחקים האלו. אולי הם רוצים לבודד את עצמם מבחירה. אנחנו נוטים לקשר התקדמות טכנולוגית ומורכבת עם התפשטות גיאוגרפית, אבל זו רק ההיסטוריה האנושית. ייתכן שחייזרים מתקדמים לא פועלים כמונו ולא מנסים להגיע לכל מקום. אם כבר הם רוצים להגיע לאיזשהו מקום, הרבה יותר הגיוני לשלוח משהו אחר למערכת שמש אחרת, כמו ננו-רובוטים בגודל של חיידקים, כי קשה להניע חלליות גדולות במהירות גבוהה. אם כך, הגיוני יותר לחפש גשושיות מיקרוסקופיות עפות לכל עבר, וכמובן שיהיה קשה מאוד לראות אותן. ככה או ככה, לחשוב שאנחנו מבינים מה יצורים מתקדמים מאיתנו ברמה של אלים רוצים, הוא חטא גאווה עוד מימי המיתולוגיה היוונית ומימי התנך. אנחנו צריכים להיזהר לא לחזור עליו בעצמנו. אין לנו מושג איך הם חושבים ועל מה הם חושבים, ואסור לנו להשליך עליהם התנהגות אנושית, כי אני לא יודע מה הם כן, אבל אני יודע שאנושיים הם לא. פתרון מספר 7. יש להם מטריושקה בריינס. אנחנו יודעים שהכימיה בנויה על הפיזיקה, ושהביולוגיה בנויה על הכימיה. האם ייתכן שבשלב מסוים ציוויליזציות מתקדמות תתקדם מעבר לביולוגיה? אנחנו רואים סימנים כאלה כבר היום אצל בני האדם, ואם זה המצב, ייתכן שציוויליזציה מתקדמת תבנה מכשיר מסוג מטריושקה בריינס. המכשיר הזה הוא מכשיר היפותטי, סוג של מחשב על המקיף כוכב שלם כמו השמש, יונק ממנה את כל האנרגיה וממיר אותה מיד לכוח מחשוב. על המחשב הזה מריצים סימולציה נצחית בה חיות התודעות של החייזרים האלו בעולם אינסופי משלהן, כל אחת בפנטזיה שלה למשך טריליוני שנים. אנחנו כמובן לא נוכל לראות את הסימולציה הזו, וגם יהיה קשה מאוד לראות את הכוכב המוקף במחשב, כי הוא לא אמור לפלוט אור. אם החייזרים יעשו את זה סביב ננס אדום היכול לחיות טריליוני שנים, וכן הכוח הכבידתי שלו הוא יחסית נמוך, יהיה קשה מאוד מאוד לאתר את המחשבים האלו, אם הם קיימים בכלל. פתרון מספר 8. הנחת עולמות המים. הנחה זו אומרת שקיימים כוכבי לכת רבים, בהם יש בעיקר מים נוזליים, ללא אדמה בכלל, כמו אצלנו. במקרה בו יש רק מים, האבולוציה של יצורים כמונו, עם ידיים ואש וכל מיני מכשירים, פשוט לא הייתה קורית. על כן, עצם התקשורת בינינו יהיה שונה מאוד. אולי הם סוג של תמנונים, יצורים משנה בהרבה מאיתנו עם מוח מופרט במרכאות, הפעיל בצורה שונה בכל אזור של הגוף. צורת ההסתכלות שלהם על העולם תהיה שונה לגמרי. יכול להיות שיש עוד כוכבים כמו אירופה, הירח של צדק, בו יש שכבות של קרח עד, מתחתיהן קיימות ציוויליזציות המנותקות לחלוטין מהיקום, ואפילו אם הן נורא נורא מתוחכמות ויש להם חיים תבוניים, הם בכלל לא מסוגלים להבין שיש משהו מעבר לתקרת הקרח של הכוכב. אם זה המצב, לעולם לא נוכל לקלוט את התקשורת שלהם, אלא אם כן ננחת על הכוכב שלהם ונקדח בו, לעולם לא נוכל להגיע אליהם. פתרון מספר 9. קיימת ציוויליזציה מתקדמת המשמידה את הציוויליזציות האחרות. זוהי אפשרות די פשוטה ודי מפחידה. יכול להיות שיש ציוויליזציה מתקדמת המנטרת את כל הגלקסיה, וברגע שמין מסוים מגיע לרמת מורכבות מסוימת, היא פשוט משמידה אותו כדי שלא יתחרה בה. המינים האלו יכולים להיות מונעים ממניעים תרבותיים או כלכליים, אבל שוב, לחשוב שאנחנו מסוגלים להבין מה מניע חייזרים השולטים בכוח להשמיד כוכב, היא מחשבה מאוד שחצנית. פתרון מספר 10. השארת גן החיות או השארת הפלנטריום. ייתכן שכל הקיום שלנו בכדור הארץ הוא ניסוי מבוקר או גן חיות של חייזרים. יכול להיות שאנחנו נוצרנו כאן על מנת להיות ניסוי כלשהו. אולי גן חיות, או אולי דבר אחר שכל המטרה שלו היא תצפית מסוימת, או מטרה אחרת שעליו החליטו התרבויות העליונות. הסיפורים האלו מצטלבים עם סיפורי הבריאה של דתות רבות, לפיהן האלים יצרו את כדור הארץ מהמניעים שלהם, ואנחנו לא אמורים ולא מסוגלים להבין את המטרות האלו. יכול להיות שציוויליזציה מתקדמת מספיק יכולה הייתה לבקר מדי פעם בגן החיות שלה, בכדור הארץ, ולהסתכל עלינו כאן, מבלי שאנחנו נשים לב בכלל שהם באו. אולי הם חיים במימד רביעי, מימד מרחבי רביעי, שאנחנו פשוט לא מסוגלים לראות. בדיוק כמו שיצורים שחיים על מרחב דו-מימדי, יצורים תיאורטיים כמובן, החיים על מרחב דו-מימדי, לא מסוגלים לראות יצור המסתכל עליהם מלמעלה, כי אין להם שום תפיסה למרחב הלמעלה. באותה מידה, חייזרים כאלו יכולים להסתכל לנו ממרחב שאנחנו לא מסוגלים לדמיין. תיאוריה דומה לתיאוריית גן החיות היא תיאוריית הפלנטריום, והיא אומרת שהיקום כולו הוא סימולציה. אני כל כך אוהב את הרעיון הזה שאנחנו הולכים להקדיש פרק ספציפי לשאלה האם אנחנו חיים בסימולציה. אבל בכל מקרה, על פי הרעיון הזה, היצורים המתקדמים ביותר יצרו סימולציה של היקום. שוב, מסיבות שלא ברורות לנו, מסיבות נוספות שאנחנו לא מסוגלים להבין, הם יצרו אותנו בסימולציה הזאת, בצורה כזו שהם יוכלו לצפות בנו ולהתבונן. מעין משחק סימס, רק בסקאלה של היקום כולו. אוקיי, אלו היו 10 אפשרויות מעניינות, והמכנה המשותף לכולן הוא שאנחנו פשוט לא יודעים. צריך להיות מאוד זהירים וצנועים כשאנחנו מגיעים להתעסק בדברים האלו. וקודם כל, חשוב מאוד להודות בבורות שלנו. עד לפני 500 שנה, פרק זמן זעום במונחי היקום, חשבנו שאנחנו מרכזו. לפני 30 שנה, כמעט השמדנו את עצמנו במלחמה גרעינית בגלל חילוקי דעות פוליטיים. עד לפני כמה אלפי שנים, השתמשנו בשרירים שלנו כמנוע העיקרי. תראו איזה התקדמות עשינו בפרקי זמן זעירים במונחים קוסמיים. זה לא רק שהתקדמנו ביכולת שלנו להיות מורכבים יותר ולרתום יותר אנרגיה, אלא גם בתפיסה שלנו לגבי היקום עצמו והמקום שלנו ביקום הזה. אי אפשר שלא להסתכל על השמיים, לדמיין את האינסוף ולא לנסות לחשוב מה ציוויליזציות מתקדמות מאיתנו במיליוני שנים. הנכדים של הנכדים של הנכדים שלנו, או ציוויליזציות מקבילות ביקום, אם הן קיימות, חושבות על היקום עצמו, על המיקום שלהן בו ועל האינסוף. האם זה שונה בהרבה מלחשוב מה האלים או אלוהים חושבים על הבריאה עצמה? אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. התחלנו את הפרקים האלו, את שני הפרקים האחרונים, בלדבר באופן כללי על הסתברויות. הסכמנו שאם אירוע מסוים קרה, הרי שההסתברות לקיום שלו היא סופית. מאחר ואנחנו יודעים בוודאות שהתפתחו חיים בכדור הארץ, ומאחר שאנחנו יודעים שהיקום הוא כמעט אינסופי בגודלו, הרי שהיו אמורים להתפתח עוד המון צורות חיים ביקום. דיברנו על הסביבה הקרובה שלנו, מערכת השמש, ועל זה שיכול להיות שהתפתחו או אפילו קיימים בה צורות חיים מסוימות. אם ככה, התחלנו לחשוב על האפשרות של חיים ביקום כולו. ראשית, הסכמנו על כך שהיקום עצום, אבל רובו המוחלט מעבר לטווח בו אנחנו יכולים בכלל להתייחס לצורות החיים, אפילו אם הן קיימות בו, ואפילו אם יש צורות חיים מדהימות במרחק כמה מיליארדי שנות אור מאיתנו. מה זה משנה לנו? אבל אז עברנו להתמקד בגלקסיית שביל החלב ספציפית. הגלקסיה שלנו עצומה. היינו מצפים שחיים כלשהם יתפתחו בה. משהו יקרה, משהו יתפתח, אבל אנחנו מסתכלים לשמיים והכל נראה ריק ומת. איך זה יכול להיות? זה פרדוקס פרמה. איפה כל החייזרים? סקרנו 10 אפשרויות מעוניינות לפתרון הפרדוקס. יכול להיות שיש מחסום מסוים שקשה מאוד לעבור אותו, ואנחנו הראשונים שעברו אותו ביקום, או שאנחנו רצים לתוכו בשיא המהירות. פתרונות אפשריים נוספים הם שהיו חייזרים והם מתו, כמו רוב החיים, או שהם קיימים, אבל הם כל כך שונים מאיתנו שקשה אפילו להגדיר אותם כחיים, בדומה לחיים שאנחנו מכירים. יכול להיות שהם מתקשרים ביניהם בצורה הרבה יותר מתקדמת מאיתנו, וייתכן שהם מונעים ממוטיבציות אחרות לחלוטין, או שהם חיים בסימולציה סביב כוכב כלשהו ובכלל לא מעוניינים לתקשר איתנו, או שהם חיים מתחת לשכבות של קרח והם ממש לא יכולים לתקשר איתנו. אפשרויות מעט מפחידות יותר הן שהחייזרים האלו פשוט משמידים כל מי שהראש שלו גודל יותר מדי, ויום אחד הם פשוט יבואו ויהרגו את כולנו, או שמראש הם יצרו אותנו כאן מנסיבות של ניסוי, או גן חיות לשעשע את הילדים שלהן. אנחנו פשוט לא יודעים. כל האפשרויות האלו מציטות את הדמיון, וכמובן שלא מציעות פתרון אמיתי, אלא רק נקודות למחשבה. ברמה האישית שלי, וזוהי רק הדעה שלי, אני משוכנע שקיימים חייזרים איפשהו ביקום. פשוט כי יש כל כך הרבה כוכבים ביקום שלא ייתכן שאנחנו היחידים. אני גם מאמין שיכול להיות שיש חייזרים בסביבה הקרובה שלנו. אני גם חושב שאנחנו נגלה אותם בקרוב, אבל הם יהיו כל כך שונים מאיתנו, עד שלא נוכל להבין ולתקשר איתם. אבל אם כן נוכל למצוא משהו שמזכיר חיידקים באזורים שונים במערכת השמש שלנו, זה יכול להיות שינוי מטורף. על כן, אני באמת חושב שתחום המחקר הכי מעניין הוא הבנת שורשי הביולוגיה, הבנת ההופעה הראשונה של החיים, הבנת התפתחות החיים וחקר כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש. אני בטוח שבעוד כמה שנים נגלה המון דברים חדשים והולך להיות מאוד מעניין. עד אז אני מציע לכל אחד לחשוב מה הוא רוצה. האם הוא רוצה שיהיו חיים ביקום? האם הוא רוצה להאמין שהם היו ונכחדו? כל תשובה היא תשובה טובה. הפרק הזה, בניגוד לפרקים האחרים שלנו, קצת חרג מגבולות המדע, כי זה באמת נושא שלא רק שאנחנו לא יודעים עליו כלום, אלא גם שנורא קל להפליג בדמיון במחשבות עליו. זה בסדר. גם שעוסקים בתחום של מתמטיקה, פיזיקה וחלל, מותר מדי פעם לקחת זום אאוט ולחשוב על הכל קצת מבחוץ. זה מרתק, מסקרן ומושך מאוד לחשוב על זה. יחד עם זאת, אנחנו חייבים לשמור על הצניעות שלנו מצד אחד, וגם על הסקרנות שלנו מהצד השני. אנחנו צריכים להסתכל לשמיים ולהושיט יד אל האינסוף. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסט אל האינסוף הוא יוזמה שלי להנגשה של חקר החלל, חקר היקום לכולם, ללא הבדל גיל, רקע מתמטי, או האם אתם אנושיים או חייזרים. הפרק הזה, כמו כל פרק, מבוסס על ספרים ומאמרים שקראתי. אפילו פרק כזה, שהוא לא הכי מדעי בעולם, מבוסס על הרבה מאוד דעות של הרבה אנשים חכמים ממני בהרבה. אתם מוזמנים להגיב את דעתכם במייל או בעמוד הפייסבוק שלנו לגבי מצאות חייזרים ביקום או לגבי הפתרונות שהצעתי בפרק הזה על השאלה איפה החייזרים ולמה אנחנו לא רואים אותם. הפודקאסטים של אלה אינסוף זמינים חינם בכל אתרי הפודקאסטים האהובים עליכם. גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, ספוטיפיי ובכל מקום בו אתם שומעים פודקאסטים. גם הפרק הזה, כמו כל פרק, לוקח כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה. הפודקאסטים האלו מונגשים לכם בחינם, ומתוך מטרה אישית שלי להנגיש את חקר החלל לכולם. אם אהבתם, בבקשה, שתפו עם חברים שלכם, שתפו עם בני הזוג שלכם, בנות הזוג שלכם, בני הזוג של בנות הזוג שלכם, ובנות הזוג של בני הזוג שלכם, אנחנו לא שופטים, שתפו עם חייזרים, שתפו עם מי שתרצו וכמה שיותר. ועד הפעם הבאה, ותודה רבה לכם על ההקשבה, שלכם, טל.